טוב, בוקר טוב, חודש טוב, שלום, מי שנכנס אדר, מרבים בשמחה. יש לנו בדיני המשכן, שבפרשה, הרבה פרטים. מכל מיני סוגים, אז אפשר להתעכב על כל פרט ופרט. אני רוצה להתעכב על מספר פרטים קטנים, או גדולים, שאנחנו מסתכלים עליהם. קודם כל, על הזר. ועשית עליו זר זהב סביב. כן? יש שלושה זרים במקדש. יש זר מעל ארון הקודש. יש זר מעל השולחן. ויש זר מעל מזבח הקטורת. נכון? זה שלושת הזרים שיש. כנגד כתר תורה, כתר מלכות וכתר כהונה.
זר מה זר?
לא, זר זה הכוונה כמין כתר קטן, כלומר, כן, זה עשוי מפרחים קטנים מסביב, מזהב. כן. אז כמו נזר, כמו שנזר זה כתר, זה, כן. אז נכון, המילה כתר היא מילה ארמית, בעברית נזר. מה הבעיה? טוב. אז הייתי רוצה לקרוא לכם מה שאומר... מה? יש גם מטרה, יש גם נזר, יש... אבל לא כתר, כתר. ועשית עליו, אז אומר הרב קוק כאן בעין הים, ועשית עליו זר זהב סביב. ישנם יתרונות טבעיים ויתרונות מלאכותיים. אבל יש דברים שעושים על פי הטבע, יש דברים שעושים אופן מלאכותי. של דוגמה, בכלי נגינה. יש כלי נגינה טבעי, שזה השופר. הטבע מספק לנו את השופרות. אבל יש חצוצרות, שזה כלי מלאכותי. אז מה יותר טוב? יש יתרונות לצדדים הטבעיים, יש יתרונות לצדדים המלאכותיים. בסדר? ההבדל שביניהם הוא, כי יתרון, היתרון הטבעי על המלאכותי הוא, שהטבעי לא יעשה על ידי יתרונו חיסרון בעניין אחר. כי בריאות גוררת בריאות, ויתרון טבעי בפרט אחד עיקרי גורר אחריו עוד מעלות טובות, וקל וחומר שלא יביא שום חיסרון. כלומר, כשאתה הולך על פי הטבע, אתה לא מקלקל. אתה עושה דברים טובים, ובעקבות הדברים הטובים שאתה עושה על פי הטבע, יבוא עוד דברים טבעיים. מה שאין כן יתרון מלאכותי, אם שישיג את תכליתו להביא את היתרון שאליו כיוונו עוסקיו, מכל מקום, כיוון שיתעמר אדם עם הטבע, להגביר כוחו חוץ לתכונתו התולדתית, מוכרח הדבר שאותו היתרון יביא חסרון במקום אחר. למשל, אני מייצר פלסטיק. לייצר פלסטיק זה דבר נפלא, זה מביא הרבה מאוד יתרונות, אבל לא ייתכן שלא יהיה פה נזק בתחום הטבע, כיוון שאני הלכתי ב... כלומר, בשיעבוד, שיעבדתי את הטבע באיזשהו מקום, אז ברור שאני גורם נזק במקום אחר. למשל, אני משתמש בחבל טבעי בג'ונגל כדי לקפוץ מאילן לאילן. לא עשיתי שום נזק. כן? מה שאין, כן? אם אני משתמש בחבל, מה?
או במסוק.
או במסוק, שאז אני עלול גם לגרום נזקים אקולוגיים וכדומה. אז התכלית של העולם, אבל צריך גם לתקן את הנזקים שזה עושה. כן? כלומר, לא שלא נעשה את זה, נעשה את זה וגם נדאג לתיקון. זה כמו תרופה. תרופה צריך לקחת לפעמים. אבל יש גם תופעות לוואי של התרופה, שגם בהם צריך לטפל.
על ידי עוד תרופה.
על ידי עוד תרופה, שגם לה יש תופעות לוואי, אבל פחות חמורות, ואז הולכים תרופה שלישית, עד שבסוף כבר זה זניח. מה? בדיוק.
אבל כדי לעשות שופר
מסריך לשחות עגל. כן, זה מטבע הדברים. בעולם, תראה, בהמות אפילו מתות. כן, זה לא... המוות הוא טבעי. אפשר גם... כן, לא חייבים לשחות עגל. אפשר גם לקחת מבעל חיים. אפילו יש דיון במשנה. כן, האם אדם שאין לו שופר בראש השנה, מותר לו לחתוך מהחיה וכל... יש משנה על זה, במסכת ראש השנה.
צריך להרוג אותם?
לא, לא צריך, לא צריך.
לשלוח טוב.
טוב, אז מה זה קשור לענייננו? כן, הדבר גם כן ביתרונות הרוחניים של בני אדם. ועשית עליו זר זהב. אמרו חז"ל, זכה, הרי על מה הזר הזה? על ארון הברית, שבו התורה. אז למה הכתר של התורה נקרא זר? אומר, אמרו חז"ל, זכה נעשית לו זר, לא זכה נעשית זרה לו. כלומר, התורה, זה יכול להתאים למישהו, זה יכול גם לגרום נזקים למישהו. הכיצד? מי שטבע נפשו נתקדש, לא יגרמו בו היתרונות הרוחניים כמטוב ושלמות. הוא כבר בסדר, יש לו מידות טובות, יש לו מעשים טובים. עכשיו הוא גם עוסק ביתרונות רוחניים, הוא עוסק בדעת אלוהים. זה מתאים, יפה. כן? מפני שכל יתרונו הוא לא יתרון טבעי שווה לטבע נפשו. אמנם, מי שנפשו לא נתעלתה למדרגות הרמות בעצם. אף על פי שקנה יתרונות רוחניים, מחוכמה ותורה ועוד מעלות כהמה. כלומר, לפעמים אדם יכול להיות גדול בתורה אפילו, או גדול בחוכמה, אבל עדיין לא תיקן את המידות שלו, למשל. הן דומות כיתרון מלאכותי, שלא יימלט, שלא יסבבו איזה חיסרון במקום אחר, בתכונותיו, במידותיו וכיוצא בו. כלומר, עד רבה, התורה שהוא ילמד, עשויה לקלקל אותו בתחומים אחרים, ולכן מכאן החשיבות של התיקון המוסרי לפני שעוסקים במעלות רוחניות.
יש חיסרון אבל
של טבעי, של יתרון טבעי? פה הוא אומר שלא. רק במלאכותי יש בעיה. מה זה מלאכותי? מה שמעל הטבע. אז גם היתרונות הרוחניים הם בבחינה מסוימת מעל הטבע. הם כמו המלאכותי, הם גם יכולים לגרום נזקים. זה יכול להיות יותר טוב, זה יכול להיות יותר גרוע. זכה נעשית לו שם חיים, לא זכה נעשית לו שם המוות. או לפי המדרש כאן שהרב מביא, מסכת יומה, זה נעשית לו זר או נעשית לו זרה. כן, כל זה. מה כזה? זה לא טוב? אבל הוא אמר זה יפה. הוא אמר זה יפה.
לא, אבל אני חשבתי דווקא שהתורה יכולה לתקן את המידות.
לא. תורה משולה למים. ומים זה מגדל מה שיש בגרעין. אם הגרעין הוא מגדל, יש בו נתונים טובים, אז התורה מגדלת את זה. יש לו נתונים רעים, התורה מגדלת גם את זה. כן. אז מה? לכן צריך מה שנקרא התיקון של המידות הגסות. לא צריך להיות סופר צדיק, רק אז אתה פותח דברי תורה. אבל הכוונה היא שהנטיות הגסות ביותר של נפש האדם באו לידי תיקון. כן? כעס, גאווה, כל הדברים הרעים האלה. תאווה, רדיפה אחרי תאוות וכו'. כל זה אדם צריך קצת, לפחות, להיות בכיוון של תיקון של זה, ואז התורה יכולה להיות.
זה הטבעי
הרב? מה?
זה הטבעי, זה החלק הטבעי.
זה החלק הטבעי, כן. זה מבחינת דרך ארץ, קדמה לתורה. אתה רואה שזה לא כך פשוט. אנשים פה שואלים שאלות, אומרים שהתורה מתקנת את המידות. זה לא תמיד ככה.
אבל ספרי מוסר הם לא בכלל התורה?
הספרי מוסר הם לא בכלל התורה לפי זה, נכון. אתה צודק. למה? למה מברכים ברכת התורה על מסילת ישרים? כי יש שם גם דברי תורה. כלומר, איך אמר לי הרב אשכנזי? זה ספר מוסר לתלמידי חכמים.
זה רב שוקרמן שאמר לרבי
איזה?
רב אשכנזי. רב יהודה, עליון, אשכנזי, מניטו. הרב שלנו סטופ, גן עלינו. טוב. טוב, ועשית, עכשיו אני קורא לכם עוד פסקה, ועשית שיניים קרובים זהב. עכשיו, הקרובים יש להם צורת אדם. כן, מלבד זה שזה פסל, זה פסל שיש לו צורת אדם. עכשיו, צורת אדם אנחנו מוזרים שלא לעשות, אבל במקדש אנחנו מוזרים דווקא כן לעשות. אז מה זה בא לומר? כן. חוץ מזה שפסל אדם יכול להיות לא יפה, אבל יכול להיות גם יפה מאוד. כמו היוונים ידעו לעשות פסלי אדם מאוד יפים. מן הסתם שגם הקרובים שלנו היו מאוד יפים. אם כבר משקיעים, אז משקיעים כמו שצריך. שהקרובים היו יפים. אז אנחנו מבינים שיש רתיעה מן היופי הגופני של האדם והשימוש בו, כי זה יכול להביא להרבה קלקולים, אבל במקדש דווקא כן. מה זה אומר? הננו מוזהרים, אומר הרב, לנהל את רגשות הנפש ופיתוח חושי היופי על פי מתג השכל האלוהי. כלומר, יש איזה הגבלה, המתג, איזה מין ריסון. ולפי רוב השליטה השכלית, כן יגדל גם כן שימוש היופי. כלומר, ככל שהשכל שולט יותר, כך אפשר יותר לתת מקום ליופי. אבל כשהשכל לא שולט, אז עדיף להרחיק את היופי.
שככה לא בעולמו.
נכון, אז זה ברור. אתה אומר, ברור שככה לא, אז זה משהו אחר. עד שבית המקדש, זה מה שמצאנו לא תכונן בגוי, נכון? שאסור להגיד כמה נאה גוי זה, נכון? אבל כתוב... מה? לא, השולחן ערוך נותן פתרון.
כן, להגיד בשם השם.
מה?
אסור להגיד, יש ברכה, לא?
מה ברכה? נכון, אז זה הסתירה. לא, זה לא רק הברכה, גם אם הוא מודה לקדוש ברוך הוא שברא בריאה נאה כזו, אז זה בסדר, אז אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. כן, ברגע שאתה רואה גוי נאה, אתה אומר, איך הקדוש ברוך הוא סידר בעולמו דברים טובים. אבל האיסור הוא השיעבוד התרבותי, כלומר, אתה משועבד למה שהוא מייצג, אבל אם אתה אומר שזה גילוי השם, אז אתה כבר משוחרר מן הסכנה שיש בזה. סתם יהודי הוא נציג השם, כל היהודים יפים גם. עד שבית המקדש, יש ביטוי כזה ביידיש, השיינייד, השיינייד זה יהודי יפה, אבל זה הרבה יותר מזה, זה כוונה שהוא נראה כמו ירא שמיים והכל. ואז מישהו הסביר לי שזאת הסיבה שצריך דווקא לדבר יידיש, כי אין בשפה אחרת תרגום מתאים לאשיינייד. זה הוכחה שצריך לדבר יידיש. טוב.
נעבור את הרב
פוסק כמו?
האם אני פוסק כמו? צריך להחמיר, לא? טוב. עד שבית המקדש, ששם הוא המכון לאור השכל הטהור, והשם יאמר בו בכתבו, הרי י' כ' כ' אומרים אותו שמה במקדש, שזה השכל הטהור, הוא גם כן נויו של עולם, זה המקום היפה ביותר בעולם. ופרצוף אדם שאסור לעשות אפילו לנוי, לא רק לעבוד עזרה, אלא סתם, שאיך הפסל יפה של אדם בבית, זה אסור. כאשר כך יעתה לנו להגביל גם כן רגש היופי על פי משפט השכל, ולא ליתן לו כל שולטנו, כי רבים המה הרוגיו, היופי הטבעי הרג הרבה אנשים, אמנם זהו רק בגבולים, כלומר מחוץ למקדש, אבל במקום המקדש, בקודש הקודשים, שם מצווים אנחנו להעמיד את הקרובים, שפני אדם להם ברוב כישרון, כי ראוי ליתן ליופי חלקו, כפי ערך הגברת השכל עליו, שאז יתנהל במשרים לאושר האדם, והצלתו האמיתית. כלומר, לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא ברא משהו בעולם, ותגיד שזה פסול לגמרי. חייב להיות שיש לזה שימוש כשר. השימוש הכשר שאור השכל מאיר, וזה במקדש.
למה אור השכל דווקא נאמר במקדש?
כי שם השם הוויה נאמר ככתבו. ושם הוויה, י' ו' ו' זה השכל העליון. כלומר, זאת ידיעת האמת. מה זה שכל? זה ידיעת האמת. ידיעת האמת שם היא בכל תוקפה. מה?
סדר.
מה סדר?
אפשר להניס גם את הדבר
הזה. הנוי הוא בנוי על סדר, זה נכון. אבל איזה סדר? צריך סדר השכלי קודם. ומה רבו העמים?
האם יש קשר גם כן בפרצוף של האדם, האם יש קשר בין האינטואיציה הפרימיטיבית של עבודה זרה, שרואים בפרצוף את הפנים של, את הכניסה לנשמה, ומה שאנחנו שומעים במקדש?
בוודאי, איך לא? הרמב״ם אומר, כל ההלכות האלה של המקדש, הרי מקורם מהתרבות של האומות.
איך הרב שלח את המכתב ברכה לבצלאל?
במכתב ברכה לבצלאל, הוא כתב את המכתב הזה דווקא בשביל הנקודה הזאת. כדי להזהיר אותם שלא לעשות פרצוף אדם. כן? כלומר, אם אתה רואה שם, כל מה שהוא אומר שם, הוא מדבר הרבה 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 על אומנות, הוא אומר, וחוץ מזה רציתי להגיד לכם שלא לעשות פרצוף אדם. כן? זה... לא יודע אם לא שם. לא יודע, היית בבצלאל לעצמה, נכון? לא יודע. כן, אתה אומר שמן הסתם עושים? לא יודע. השם הוא נותן להם עצה להשלים על ידי גוי את הצ'ופצ'יק של האף, משהו כזה.
הרב, במקדש אין מקום לרגש? זה רק שכל או יש גם?
לא, ודאי שיש רגש. אבל זה המקום של השליטה של השכל. זה הכוונה. אבל לפני ולפני, משל, לא נכנסים שטויי יין. לא נכנסים שטויי יין למקדש. כן, כלומר, שלא תחשוב שכל הגישה אל האלוהות היא כל כולה רגשית. חייב להיות יסוד שכלי.
אבל כשיוצאים
מבית המקדש
בקודש הקודשים, יש מקום ליופי
בהיכל
וקצת פחות
בירושלים
וקצת פחות לעולם, או זה...
לא, משם
מוקרן
היופי לעולם כולו, זה מה שנקרא.
אסור להשתמש בו מחוץ לקודש הקודשים?
מה, הפנים של האדם? אומר שלא. לא, לא. נזהרים. וכן הפרצוף אדם בולט, כן? לא תמונה, תמונה ישרה זה בסדר. צילום, זה בסדר.
ציור גם כן זה בסדר.
ציור זה גם בסדר. זה הרושם על הנפש הוא אחר. הולוגרמה.
הולוגרמה מותר?
זה קליפת נוגה, קוראים לזה. זה על הגבול. טוב.
דקה, בציור זה יותר הולוגרמה. פרצוף יותר, לא יודע.
לא יודע, מה שאסור, אסור. האמת היא, יש דעה בתוספות שדווקא בפרצוף ישר זה יותר חמור, אבל לא ככה הלך. דיברנו על זה גם שבוע שעבר, מה אני אעשה? טוב. מה בן גוריון? כן, אבל זה לא תמונה, זה לא פסל יפה כל כך.
אז מה, שלא יהיה מותר בכל
השאלה, מי עשה אותו גם? אם זה גוי שעשה, זה בסדר. אם גוי עשה, אתה לא צריך לבטל. אם הוא לא עשה לעבוד עזרה,
אתה יכול לשלם לו שיעשה את זה?
לשלם לו שיעשה את זה? אתה תמצא אבנגליסט שישלם את זה כבר. טוב. ומה רבו העמים שהשתקרו ממשהו יפה ללב וטוב לעיניים ואיבדו את עולמם? יהויין בכל המוזיאונים הגדולים באירופה וכו'. אמנם, אנחנו עינינו אל השם אלוהינו, שמשמי קודשו יעננו, והיו עיניי וליבי שם כל הימים. כלומר, הראייה, הכוח של העיניים, אצלנו מתחיל מהמקדש. על מקום מקדשנו, שהוא נויו של עולם, שמשם יצאה האורה, שנאמר, והנה, כבוד אלוהי ישראל בא מדרך הקדים, בדרך הקדים, וקולו ככל מים רבים, והארץ העירה מכבודו. אשר בנינו כנטיעים, מגודלים בנוריהם, בנותינו כזוויות מחוטבות אבנית היכל. כלומר, יש תיאור של היופי הגופני של הבנים והבנות של ישראל. מזווינו מלאים, מפיקים מזן אל זן, צוננו מעליפות, מרובבות בחוצותינו, אלופינו מסובלים, אין פרץ ואין יוצאת ואין סוכן בחובותינו. אשרי העם שככה לא. אשרי העם שהשם אלוהב, כיוון שהשם אלוהב, אז הוא נותן מקום לכל היופי, האסתטיקה והעושר החומרי וכו' וכו'. זה נעמד. טוב, אני חושב שכבר מתחיל להיות מאוחר, אז שיהיה לכם חודש טוב מבורך. רציתי להגיד שהדברים, ראיתי את זה מתוך ספר שיצא לאחרונה, של פירושים של הרב קוק על ספר שמות לאחרונה, על ידי שני תלמידי חכמים מישיבת אור וישוע של הרב זילין בחיפה. חשבתי שאולי שכדאי שתדעו על זה. אז ספר טוב. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, דבר יבוא להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני יחפץ למען צדקו, יהיה תורה ויהיה דיר.
אמן.
אמן. אמן.